רבותיי, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, לשלב הבא, אמרנו שמסכמים את המהר"ל, נכון? אפשר לקבל את המהר"ל? 10
דקות
למשל. 10 דקות, בלי נדר. עד 6:30. זה לא יהיה מסורבן מדי, אל תדאגו, זה לא ארוך מדי. הצד הראשון חסר לי. זה לא משנה. אני לא מתיימר להגיד שאנחנו הולכים לומר את כל מה שאומר המהר"ל וכל מה שלמדנו במהר"ל, אבל לפחות אולי על הסדר, פחות או יותר. קודם כל, המהר"ל מביא את הגמרא במסכת קידושין, כלומר, כלל במהר"ל, איך המהר"ל בנוי. קודם כל הוא מביא סוגיה בגמרא או במדרש, בדרך כלל בגמרא, שעל גבה הוא בונה את העקרונות הרוחניים. אז קודם כל הוא מביא את המחלוקת והגמרא במסכת קדושין בין רבי מאיר לרבי יהודה, ומנסה להסביר מהי המחלוקת. עכשיו בעצם כל הפרק הזה, או החלק שלנו בפרק הזה, זה בעצם הסבר של רבדים שונים של המחלוקת שבין רבי יהודה לרבי מאיר. בין רבדים ברובד המעשי, למשל על מה הם חולקים בכלל, זה טכני, על מה הם חולקים. כמו שאמרנו, האם הם חולקים רק על פרט ישראל, או גם על כלל ישראל. זה טכני. זה בקיאות, זה פשט. ויותר מזה, אחרי שנבין מה הם חולקים, או במה הם חולקים, מה היסודות הרוחניים של המחלוקת. זה בעצם הכיוון הכללי של המהר"ל. אז קודם כל המהר"ל, אמרנו, מביא את הגמרא. אחר כך, בין לפי רבי יהודה, בין לפי רבי מאיר, נקראים בנים. נכון? הרי לפי רבי יהודה, בנים אתם להשם אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים. לפי רבי מאיר, בין כך ובין כך קרויים בנים. כלומר, הקריטריון, קף פרשת המים, הקריטריון הרוחני, אני לא מדבר כרגע על ההלכתי, הקריטריון הרוחני, בין לרבי יהודה, בין לרבי מאיר, הוא אנחנו נקראים בנים. אלא שרבי מאיר לוקח את זה לצד הסגולי, כרגע נסביר, ורבי יהודה לוקח את זה לצד המעשי. אבל איך שלא נסתכל על זה, אנחנו, יסוד ההבנה הראשונה, שהמהר"ל מסביר את הסוגיה הזאת, שבין לרבי יהודה, בין לרבי מאיר, המכנה המשותף הוא שאנחנו נקראים בנים. אומר המהר"ל, מה זה נקרא בנים? ואז הוא נכנס לדעת, אולי עוד לפני כן, שכחתי להגיד, בשלב הראשון, המהר"ל מסביר את ארבעת הפסוקים שמביא רבי מאיר. נכון? כלומר, למה רבי מאיר מביא בעצם ארבעה פסוקים, כדי ללמד אותנו שאנחנו נקראים בנים, כלומר שהמחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה היא לא רק במצב שאנחנו חוטאים בשגגה עדיין לא מתוך הכרה אלא מתוך תאווה, ואפילו שאנחנו עושים עבירות מתוך הכרה, ואפילו עד כדי עבודה זרה, ואפילו אחרי אנחנו נקראים בנים מעולים. כלומר, זה נגיד הסבר, לא הייתי אומר טכני, כי זה התחלה של הסבר, אבל הסבר טכני בכלל, לא מה הם חולקים אלא מה הסברה של רבי מאיר בתוך המחלוקת הזאת. אז בשלב הראשון אומר המהר"ל, הסברה של רבי מאיר היא שאנחנו תמיד נקראים בנים אפילו עד כדי עובדי עבודה זרה ונקראים בנים מעולים. אחר כך מסביר המהר"ל איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שאנחנו נקראים בנים בכל מצב, ואנחנו נכנסנו לסוגיה שצריך להבדיל בין האבא שבבן לבן שבבן. כלומר, מה התכונה שבגללה הבן נקרא בן, התכונה היא שיש לו אבא. כלומר, אדם שאין לו אבא לא יכול להיקרא בן. רק מי שיש לו אבא יכול להיקרא בן. אם כן, לפני שהבן היה בן, היה אבא. והאבא הזה הוא המקור, הוא הסיבה, הוא הכלל של הבן. אם כן, למה לפי רבי מאיר, התנאים החיצוניים, עד כדי אפילו עבודה זרה, הם לא קריטריון לגדר שנקרא בנים? אומר המהר"ל, כי הגדר העצמי, המהותי, שנקרא בן, זה שיש אבא לפני הבן. אז מי שחוטא זה הבן, זה התוצאה, זה ההשתלשלות, זה הלבוש, אבל באמת האבא שבבן, המהות, התכונה, הטבע, האופי, לא שייכת במציאות של חטא. ולכן רבי מאיר סובר, שאנחנו נקראים בנים, כי האופי שלנו, התכונה שלנו, היא שאנחנו מקור לפני פרטים, סגולה לפני בחירה. מהות לפני לבוש, אבא לפני בן, כל מה שדיברנו. אחר כך אומר המהר"ל, ועד לאן זה מגיע? עד לאן זה מגיע? אז עד לאן זה מגיע, קודם כל יש לנו את הגמרא שרבי מביא ארבעה פסוקים, זה מגיע עד כדי שאפילו אנחנו עובדי עבודה זרה. אומר המהר"ל יותר מזה, עד לאן זה מגיע? זה מגיע עד ליחס שבין בנים אתם להשם אלוקיכם, ללא תתגודדו, ולא תשימו כוחה ביניכם למת. כלומר, אם המוות הוא בעצם הביטוי הקיצוני ביותר פה בעולם הזה, לאיבוד החיים, אם אנחנו מסתכלים על המציאות שנקראת בן, לא ברמה הבחירית המעשית, הפרקטית, אלא ברמה השורשית הרוחנית הסגולית, לכן התורה סומכת, לפי רבי מאיר, נראה בהמשך גם לפי רבי יהודה, התורה סומכת את הגדר שנקרא, בנים אתם לשם לוקחם, להלכה שלא תתגודדו. כי אצל אומות העולם שהחיים הם התוצאה, הם הבחירה, הם ההופעה המעשית, אז ברגע שהחיים הסתיימו, הגיע המוות, אז הם רוצים להראות כביכול שותפות או הזדהות עם המוות הזה. אז לא רק שאותו אדם שנפטר, נפטר, הם עושים גם בעצמם איזשהו סוג של חיסרון. החיים עושים בעצמם סוג של חיסרון כדי להמשיך כאילו את המוות. אבל אצלנו שאנחנו מבינים שהחיים לא מתחילים מהמציאות הבחירית, אלא מהשורש הרוחני, אז לא תתגודדו. אם כן, הפסוק של בנים אתם לשם לוקחם, נשמח ללא תתגודדו, כדי ללמדנו את הערך המהותי שנקרא בן. שהוא בעצם על גבי אפילו עובדי עבודה זרה, ועל גבי אפילו מוות. אחר כך אומר המהר"ל, עוד שלב אחד, וכל המחלוקת בכלל הזו, כל המחלוקת הזו, היא רק ביחס לפרט ישראל. היא לא ביחס לכלל ישראל. מדוע? כמו שאמרנו. עכשיו, ההסברה הזאת היא לכאורה טכנית, אז למה היא לא הופיעה לפני כן? כי היא לא רק טכנית, היא גם מהותית. כי אם אנחנו מדברים על המהות, אז המהות היא כלל. אם אנחנו מדברים על הלבוש, על הבחירה, אז הבחירה היא פרט. אז אומר המהר"ל, גם רבי יהודה לא סובר שבאמת מאבדים שם בנים. כי באמת האבא שבבן הוא לפני הבן שבבן. ובאמת בנים אתם לשם לוקחים ואפילו לא תתגודדו ואפילו עובדי עבודה זרה. באמת זה ככה. ולכן כל המחלוקת הזאת היא מחלוקת בענייני הפרט, כלומר לא רק אדם פרטי, אלא ביחס לממד פרטי. כן? לא תתגודדו, זה מחדד את רבי מאיר. אז הנה, אז רגע, זה השלב הבא. אז גם אם נגיד רבי יהודה לכאורה בשלב הזה היה חושב שביחס, סליחה, שביחס לכלל יש לא תתגודדו, אבל ביחס לפרט חס ושלום כביכול יש תתגודדו. כלומר, אנחנו מאבדים שם בנים, כי הכל על פי הבחירה. מיד מוסיף המהר"ל את השלב הבא, לא, ואז הוא מביא את הושיע. ואז הוא מביא את המדרש עם הושיע. כלומר, עד לכאן בעצם הסברנו את רבי מאיר. בן, אבא בבן, לפני בן בבן, עד כדי, אני הולך לא לפי הסדר רגע, עד כדי עובדי עבודה זרה, עד כדי היחס אל המוות. ומה רבי יהודה יגיד? ולכן, היות והעיקרון הזה הוא עיקרון נכון, לכן גם רבי יהודה יסביר, הוא לא יחלוק על העיקרון הזה, אלא רבי יהודה יסביר שמה שהוא סובר שאנחנו לא נקראים בנים, זה ביחס לפרטים, זה ביחס לבחירה. אבל ביחס לכלל, גם בזה רבי יהודה מודה. אומר המהר"ל, אבל גם זה, לא רק זה. כלומר, אפילו רבי יהודה, שחשבנו עד עכשיו, שסובר שכביכול זה מתחיל מהבן שבבן ברמת הפרט, אומר המהר"ל, זה לא נכון. כי הנה המדרש של הושע, נו, ומה אתה חושב? שבאמת הושע אמר אבירם באומה אחרת? מה פתאום? אלא, רבי יהודה מסכים רבי מאיר שהבן הוא אבא שבבן לפני הבן. ורבי יהודה מסכים שזה גם בכלל וגם בפרט. ורבי יהודה מסכים שזה מגיע עד כדי עבודה זרה ולא תתגודדו. אז מה רבי יהודה אומר? איך בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אומר המהר"ל, רבי יהודה רצה לחדד את נקודת הבחירה, את ערך הבחירה, את חשיבות הבחירה, כי כשאנחנו דנים הרבה פעמים בערך הסגולה, אנחנו שוכחים את נקודת הבחירה המקולקלת. לכן רבי יהודה באמת מסכים לרבי מאיר. אלא שכדי שלא נשכח את האחריות שלנו על המציאות, את האחריות שלנו על המעשה, את האחריות שלנו על הבחירה, רבי יהודה אמר כאילו, כמו שהמהר"ל אמר, אם אפשר. ואז אומר המהר"ל, רגע, מה? נכון, בפועל הם לא חולקים. דרך אגב, לכן, 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 אני לא רוצה להגיד דברים שהם לא כתובים, אני רוצה רק להגיד כן דבר אחד שכתוב. במחלוקת הזאת בגמרא, במסכת קידושין, אחרי שרבי מאיר מביא את ארבעת הפסוקים, לא כתוב שרבי יהודה ענה לו. כלל בידינו, שתיקה כהודעה. אומנם יש מקומות שכתוב ושתק חכם פלוני, יש מקומות שלא כתוב. כאן למשל לא כתוב. אם היה כתוב ושתק רבי יהודה, היה יותר טוב. אני מסכים. אבל לא כתוב שרבי יהודה ענה. אם כן, כנראה שאו שרבי יהודה נכנע, או שרבי יהודה מסכים. לפי המהר"ל, רבי יהודה מסכים. מוסיף המהר"ל עוד יותר. כלומר, לא רק שלפי רבי יהודה, כל הסברה שבזמן שאתם נוהגים מנהג בנים היא רק כדי להעצים את ערך הבחירה, אבל ודאי שהוא מסכים שהמהות היא הסגולה, אלא אותו הערך הסגולי המהותי שגם רבי יהודה מסכים עליו, הוא לא בא לידי ביטוי רק בממד הסגולי, אלא בניך בני בחוניך. כלומר, הערך הסגולי הזה הופיע בפועל במציאות במבחן. אבותינו, שם תמציתנו, עמדו במבחן. אולי בואו נכתוב את זה על הלוח. אני חושב שזה יותר טוב. בואו נכתוב את זה על הלוח. בואו נכתוב על הלוח. נעשה סדר לעצמנו. הכל ביחד זה רבי יהודה ורבי מאיר, כי כבר אמרנו שרבי יהודה הוא רבי מאיר. לפי הושע. בואו נלך בצורה מסודרת, בסדר? הגדרה ראשונה, ואני מתן להשם אלוקיכם. אני כותב את זה בכותרת, אפשר גם לכתוב את זה אחרת, אבל נכתוב את זה בכותרות. קודם כל, האבא בבן לפני הבן בבן. עד לאן זה מופיע? זה מופיע עד שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אפילו עובדי עבודה זרה, אלה ארבעת הפסוקים, אפילו עבודה זרה, ואפילו מוות. זה עיקרון רוחני ראשון, נלך לפי הסדר. עיקרון שני, עיקרון שני, שיות שאבא שבבן הוא לפני הבן שבבן, זאת אומרת שהכלל הוא לפני הפרט, זאת אומרת שהמהות היא לפני ההופעה, זאת אומרת שכל מחלוקת רבי יהודה רבי מאיר היא בפרט, אבל בכלל כולם מודים, גם רבי יהודה מודה, רבי יהודה מודה שאבא בבן לפני בן בבן, אבא בבן לפני בן בבן. בסדר? על גבי זה בא הושע, שגם אשר רבי יהודה סובר, הושע, שגם רבי יהודה שסובר לכאורה שהפרט יכול לאבד שם אבא ממנו, זה לא נכון, אלא רבי יהודה מסכים, מודה שאבא בבן, בן בבן, גם בפרט. אז למה רבי יהודה אומר בזמן שנוהגים? כדי להעצים, ומה שאמר בזמן שנוהגים? כדי לא לשכוח את הסגולה, כדי את הבחירה, כדי לא לשכוח את הבחירה. אבל זה לא נגמר פה. ועדיין זה מגיע, זה מגיע עד בניך בני בחוניך. כלומר, רבי יהודה אומר, זה לא רק שהסגולה היא גם בפרט. בשלב הזה אמרנו, הסגולה של רבי יהודה היא בכלל. עכשיו אנחנו אומרים, הסגולה של רבי יהודה היא בפרט. עכשיו אנחנו אומרים יותר מזה, זה לא רק הסגולה של רבי יהודה. רבי יהודה לא רק מאמין בסגולה של הכלל ושל הפרט, אלא זה נבחן במציאות, בחנו את זה, זה גדלה במציאות. אברהם יצחק ויעקב נבחנו. אם כן, רבי יהודה אומר, ישראל בנים, א', בכלל, ב', בפרט, ג', במציאות. כלומר, לא רק בסגולה. בניך בני מחונך. ואז המשכנו על אביך קניך. כלומר, הקשר של הקדוש ברוך הוא גם אביך וגם קניך. כלומר, שגם הבחירה המקולקלת, גם הבחירה המקולקלת, גם היא ברשות השם. אז זה לא רק שאבותינו נבחנו במציאות וגילו באופן חיובי את הסגולה, אלא גם כשזה מופיע בצורה שלילית, אם אפשר להגיד את זה ככה, זה מסוכן שאני אגיד עכשיו, גם כשזה מופיע בצורה שלילית זה בעצם חיובי. כי אנחנו מאיתו ואנחנו ברשותו. אם כן, כל טעויות הטועים זה הקדוש ברוך הוא. וזה גם רבי יהודה וגם רבי מאיר. ועוד נקודה אחת, רק שנייה אחת, אחרי זה דילגנו איזשהו קטע, ועוד הוכחה, וההוכחה לכל זה, שלכן הקדוש ברוך הוא בחר באברהם להבדיל מנוח.
טוב, אני לא אומר שזה כל מה שכתוב במערל, אבל אני חושב זה אולי עכשיו קצת יותר מסודר. עוד פעם, אבא בבן, לפני הבן שבבן, או אפילו עובדי עבודה זרה, אפילו מוות. היות וזה ככה, אז המחלוקת היא רק בפרט ולא בכלל. אבל בעצם משה בא ללמד שגם בפרט רבי יהודה מסכים אלא הוא בא להציג את דרך הבחירה. ויותר מזה, אחר כך אנחנו אומרים שלא רק שרבי יהודה מסכים גם בפרט, אלא זה גם בסגולה של הפרט, אלא זה נבחן במציאות. כלומר, גם המציאות עצמה היא בעצם בחירה חיובית. ואחר כך גם בחירה מקולקלת היא בעצם ברשותו, וזה בעצם בהפרש בין אברהם לנוח.
בסעיפים הקודמים לא הייתה התייחסות למציאות?
עד לכאן לא.
זאת אומרת, 1, 2, 3,
עד לכאן לא,
עד 5, עד לכאן לא, הפרט.
נכון. במציאות, הייתה התייחסות למציאות
של חיובית. המציאות זה אבות?
הייתה התייחסות למציאות אצל אבות של חיובית. עכשיו, ב-5, יש מציאות לכל הדורות שהיא שלילית. ואפילו אחי, ברשותו.
אוקיי, סבבה.
אתם יודעים מה? בואו נכתוב רגע את זה אולי בקודם. אני רוצה רגע לכתוב את זה בקודם, בסדר? נגיד, עיקרון ראשון, כלל לפני פרט. בסדר? עד לאן זה מגיע? עד עבודה זרה ולא תתגודד. בסדר, הבנתי. לכן, המחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר היא רק בפרט. מחלוקת בפרט. הלאה. ומצד שלישי, לא, בעצם אין מחלוקת בפרט. רבי יהודה מסכים גם בפרט, למה? א', סגולה, ב', נקרא לזה מציאות באבות, מציאות חיובית, מציאות בחירית חיובית, נקרא לזה סגולה ובחירה חיובית. אחר כך שלב שלישי, שלב הבא, זה אפילו בלי בחירה חיובית, אביך גניך, אפילו בחירה שלילית, סגולה, ואפילו בחירה שלילית, בחירה שלילית. וזה בא לידי ביטוי בנוח ואברהם. טוב, נראה לי זה יותר פשוט עכשיו.
הרב, בשלך נסע עליו.
לא, זה ברור. חבר'ה, מי שהיה פה מההתחלה, זה לא ברור.
זה עכשיו הרבה יותר מסודר.
מה?
כן, לא ברור. הרבה יותר מסודר.
זה מסודר. עכשיו, אני מסכים שילמוד מה זה קשה. אבל הנה, ברוך השם, סייעתא דשמיא, יצא לנו לפרק את זה. תראו מאיפה התחלנו. התחלנו מאיזה מחלוקת טכנית. בין רבי מאיר לרבי יהודה על מצבים שונים. והגענו בסוף שזה איגוף ההבדל בנוח לאברהם. בלומות העולם לישראל. טוב, נראה לי מיצינו, 10 דקות עברו.
הרב, בשלוש חסר הלום.
מה זה?
בשלוש חסר הלום, כדי לא לשכוח את
הבחירה. שלוש חסר?
כדי לא לשכוח את הבחירה.
ומה שהוא אומר בזמן שנוהגים מנהג בנים, כדי לשכוח, כדי לא. סליחה. כדי לא לשכוח את הבחירה. בסדר, לא. כן. נקציב את זה עוד 3 דקות.
את 4?
בשלב 3 בעצם המהר"ן מלמד שגם רבי יהודה מסכים לרבי מאיר, אלא כדי שלא נשכח את חשיבות הבחירה, אז רבי יהודה מעצים את חשיבות הבחירה. בשלב 4 מה שמתברר, שרבי יהודה אומר שלא רק שאנחנו צריכים לשים לב לבחירה המקולקלת, אלא אפילו יש לנו ראייה בבחירה החיובית של אבותינו, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה. הבחירה, בשלב 3, אז כביכול חביבה אומר, יש סגולה, יש בחירה שלילית, בוא נשים את הפוקוס על הבחירה השלילית כדי לא לשכוח שצריך להתמודד עם זה ולטפל בזה, אבל באמת המהות זה הסגולה. ב-4, רבי יהודה אומר, לא, הבחירה היא חיובית אצל אבותינו. ב-5, זה יותר גדול. זה אפילו הבחירה השלילית במהות היא חיובית. כי הלא הוא אביך כניך, אנחנו מאיתו וברשותו. אוקיי, כל מה שאנחנו עושים, זה הוא עושה. אוקיי, הבחירה השלילית היא בעצם בשורשה חיובית. בסדר? בסדר או לא? למה לא? טוב, תחזור על זה. חבר'ה, 2 דקות ומסיימים, עדי.
2 שאלות. 1 זה לגבי שזה מראה הזדהות של אומות העולם עם החיסרון בגוף של האמת.
במציאות, כן.
במציאות, ואיפה זה, בני ישראל גם מזדהים עם האמת, לא?
לא. אנחנו מתאבלים, אבל האבלות היא בגבולות גזרה. האבלות על פי היהדות, יש לה גבולות. כתוב, כל הבוכה, חס ושלום, כל הבוכה, על מת יותר מדי, על מת אחר הוא בוכה. מה אמר אדמון? כלומר, זה שאני בוכה, חס ושלום, על מת, זה באמת כי יש כאן חיסרון במציאות, אבל זה שאני יודע שבעצם האדם הוא לא גופו, אלא האדם הוא נשמתו, הוא סגולתו, ולכן הסגולה הזאת א' ממשיכה בעולם עליון, וזה ממשיכה את הרשמים שלה פה בעולם תחתון, זה קצת מעדן, מאזן, יוצר פרופורציה, יותר נכון.
טוב, שאלה שנייה, שאומרים בין כך וכך קוראים בנים, מה
היחס
שלהם? קרויים
הלדוני? היחס, היחס מהקדוש ברוך הוא לבינינו, זה כמו יחס של אבא לבן.
כשאומרים קרויים, הם מדברים שהקדוש ברוך הוא קורא לנו, שאנחנו קוראים לעצמנו.
הקדוש ברוך הוא קורא לנו, ומילא גם אנחנו כאלה. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, ומילא אנחנו כאלה. טוב, שאלה האחרונה לצחי.
משהו ממש פשוט, רק לוודא, הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם מהצד הכלל, ובנוח מצד
אברהם. כן.
ולכן נעלה העניין הזה הוא בעצם של אבינו מלכנו, כי אבינו מתאר את הכלל ומלכנו מתאר את הפרט, ועליהם יכול לשנר את העבד אם הוא יכתוב, וזה בדיוק הקשר.
כן, אבל בעם ישראל הוא מלכנו, אם כן הוא מנהל אותם, אם כן גם הבחירה מקולקלת ושורשה היא סגולית, היא חיובית,
ולכן ממילא הקשר הוא נצחי.
נכון,
כי אנחנו נתונים לכלל שהוא המהות.
נכון, טוב, זה מסודר אני חושב.
לא הבנתי.
ברוך הבא, מאיפה הגעת?
המחשב.
איפה הגעת?
במקום אחר, אני
לא יודעת. ברוך הבא, כן. אתה אבל עוקב אחרינו כל השיעורים?
אני חושב שאני עוקב. כן. לא הבנתי את החמש מסתם, התחילה מקולקלת.
הוא אביא לך תניחה. היית בשיעור הזה?
כן, כן.
הייתי
אותו.
כלומר, שגם כשאנחנו בוחרים באופן שלילי, היות והקדוש ברוך הוא לא כמו אבא שהוציא מתוכו את הבן, ועכשיו הבן פועל עצמאית, אוטונומי, אלא הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מצד אחד שאנחנו מאיתו כמו בן ביחס לאבא, מצד שני אנחנו ברשותו, כמו שאני קניתי קניין, אז אנחנו ברשותו. אדם שאני עושה מעשה שלילי, זה בעצם כביכול חד ושלום, כן, הוא עושה את המעשה השלילי. אז איך הוא עושה מעשה שלילי הרי הוא חיובי? בשורש יש כנראה משהו.
זה משהו לזה שבעצם שגם בזמן שגם הכוח של האדם לעשות את העבירה גם בעצם בא מהשם.
נכון, בדיוק. טוב, סיימנו? חבר'ה, אני חושב שהעבודה במהר"ל הייתה טובה. הייתה טובה א', כי התקדמנו ברמה הלימודית של התובנה, וב', פיתחנו מהר"ל. באמת, למדנו ללמוד מהר"ל. כן או לא? נראה לי שכן. יחסית, יש הרבה עבודה, יש מנהלות. מה? ברמה כזאת אני חושב. הלוואי, אולי נראה אם נספיק, אני יודע. טוב, הגענו לדף 5. שמי שיהיה, בבקשה יונתן. טוב, עד שהדפים מחולקים, נדמה לנו שאנחנו סיימנו את סוגיית ישראל ותורה. ממשיכים חבר'ה. נדמה לנו שסיימנו את סוגיית ישראל ותורה. אבל באמת כמו שאתם רואים כאן, ישראל ותורה ב'. כלומר אנחנו הולכים להעמיק את זה עוד יותר. כלומר את כל הסוגיה של יצירת היחס הנכון בין הסגולה הישראלית לבין ההופעה המעשית שנקראת תורה, אנחנו רוצים את זה לברר קצת יותר. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מאוד חשובה של מה קרה במעמד הר סיני. למה מעמד הר סיני נקרא מעמד הר סיני? למה למשל הוא לא נקרא מעמד מתן תורה או מעמד קבלת התורה? למה זה נקרא מעמד הר סיני? מה שאנחנו הולכים פחות או יותר לברר זה שבאמת היו שני מעמדים. היה מעמד אחד שהוא המעמד המהותי שנקרא מעמד הר סיני, והיה מעמד שני שהוא המעמד של התוצאה של המעמד הראשון שהוא נקרא מעמד קבלת התורה, או הייתי קורא לזה אולי אחרת מעמד הר סיני. זה ידבר עוד מעט. מעמד הר סיני הוא בעצם מעמד קבלת התורה, ומעמד מתן תורה, מעמד השני, הוא המעמד של מתן התורה. כשהקבלה, מעמד קבלת התורה, הדגש, המוקד הוא מי שמקבל, עם ישראל, כבר נסביר, והמעמד של מתן תורה הוא הדגש על מי שנותן, על הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות בדף שלפנים. כן.
יש דעה או סמכות תורנית שחולקת על הקדוש ברוך הוא?
לא יודע. אנחנו לומדים תורה.
בציבור.
עד היום אמרנו משהו מעצמנו? עד היום אמרנו משהו מעצמנו?
לא, לא
שואל, אמרנו משהו מעצמנו?
לא.
נראה לי שלא. הנה, למשל, הסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד היום, היא סוגיה שאני מבקש ממך, אם אתה יכול להסביר את זה אחרת, תסביר אחרת.
לא, השאלה שאני אנסה את זה אחרת. האם יש מקורות נגד שאני אמור להכיר, או שיכול להיות שאני אתקל בהן במהלך חיי?
אני מקווה שלא, אני לא חושב שיש. אני לא מתאמר להגיד שאני יודע את כל התורה כולה.
לא, זאת אומרת, גם מקור שהוא...
תחפש
אני מדבר אפילו על מקור ש... זאת אומרת, לכאורה יקען אחרת, אבל קל לנו להפיל את המקור הזה.
גם מקורות שכביכול יהיה כתוב ש... אין ישראל אלא בתורתו וכו'. צריך להבין מה מדברים, מה זה אין ישראל אלא בתורתו. זה לא במובן המהותי, זה במובן ההופעתי. טוב, אז בואו נתחיל.
איך הופעה מעשית זה תורה?
הביטוי של התכונה הישראלית זה כל משהו תורה.
למה מגדירים את זה כתורה, הופעה
אלא כמה? כמה?
כנסת ישראל בגילוי, למה...
זה תורה, מה זה תורה?
זה התפרטות.
מה זה תורה? כשהתורה אומרת לך, תתפלל ערבית בצאת הכוכבים, מה זה? כשחזל אמרו לך. כשהתורה אומרת לך, תקרא קריאת שמע בשוכרך ובקומך, מה זה? זה הגילוי של הרעיון האלוקי בזמן ובמקום.
בגלל זה המערל זה היה ישראל ותורה, אפשר להגיד שהמערל...
נכון, והנה, וגם מה שהולכים לראות עכשיו זה ישראל ותורה. אני מציע, בואו ניכנס רגע לסוגיה, כי באמת סוגיה חשובה ביותר. אולי כמה קושיות. אנחנו מכירים, למשל בכמה מקומות, את היחס שבין סיני לתורה. למשל, משה קיבל תורה מסיני. אם סיני זה שם מקום, אז היה צריך להיות כתוב משה קיבל תורה בסיני. אלא כנראה שסיני זה לא שם מקום. כי אחרת היה צריך להיות כתוב משה קיבל תורה מהשם. אז תחליט. או שמשה קיבל תורה ממי? מהשם. או שמשה קיבל תורה איפה? בסיני. למה כתוב משה קיבל תורה מסיני? את השאלה הזאת שואלה מהר"ל, לא אני שואל. אלא כנראה שנצטרך להגיד שסיני זה לא גיאוגרפיה, זה לא מקום, אלא סיני זה מדרגה. הערה שנייה. אילו קרבנו לפני הר סיני, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ולא נתן לנו את התורה, דיין. אני משוכנע שאם יש אדם רציני שפעם אחת אמר את המשפט הזה, את המאמר הזה, וחשב עליו והתבונן בו קצת, אז באמת זה תמוע. זה כמו אחד אומר, אילו הגעתי לחדר אוכל במכון מאיר בשעה 1:40 ולא הייתה ארוחת צהריים, דיינו. מה זאת אומרת? זאת אומרת זה כאילו משחקים איתנו. קיצור, אתה אומר אני לא רציני.
אילו לא
תהיה ממצאים, דיינו. אי אפשר כבר לדעת, הרב. אלא המהר"ל, לא, מה המהר"ל מסביר? המהר"ל מסביר שכל מדרגה שהיא דיינו, היא בעצם מדרגה של הופעת השם, שהיא מצד אחד יש בה ערך גדול, מצד שני היא עדיין חסרה ביחס לקומה הבאה. אז כמו שיש 15 המעלות בבית המקדש, ב-15 שירי המעלות וכו', אילו, כן, דיינו, יש כאן 15 בחינות. לכן אילו קרבנו לפני מעמד הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, זה נראה משונה. אם כל המטרה שבגללה הגענו להר סיני, בואו נרחיב יותר את המשפט הזה, אם כל המטרה שבשביל זה נברא, שבשבילה נברא עם ישראל, בואו נרחיב את המשפט הזה, כל המטרה שבשבילה נברא העולם היא תורה, כלומר למה באנו לעולם, אני אומר משפט לא מדויק, אבל כדי להקצין את הקושיה, כדי ללמוד תורה, העולם הזה נברא כדי שבני ישראל ילמדו תורה, וכל מה שהוא לא זה, לא שווה כלום, אין לו ערך, אין לו חשיבות, אין לו משמעות, אז איך אפשר להגיד, אילו קרבנו לפני הר סיני ונתנו את התורה דיינו? חוץ מזה. הערה שלישית. יש ויכוח בגמרא, או דיון בגמרא, מה עדיף? עדיף סיני או עוקר הרים? רואה מספרת בסוף ברכות, שחיפשו חוש ישיבה, רבא ורב יוסף. היו שני מועמדים. אחד היה סיני, ואחד היה עוקר הרים. א', מה ההגדרה של סיני, מה ההגדרה של עוקר הרים? ב', מסקנת הסוגיה, סיני עדיף. מה זה סיני עדיף? טוב, עכשיו בואו נתחיל לעבוד. המקור לכל הסוגיה הזאת מופיע בגמרא במסכת שבת. שואלת הגמרא, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? עובדי כוכבים מזוהמים הכוונה, לא שהם לא התקלחו, עובדי כוכבים מזוהמים הכוונה, מפני מה עובדי כוכבים לא הצליחו, אני מקדים קצת את המאוחר, לא הצליחו להשתחרר, תכף הגמרא תגיד את זה, מהזוהמה שהטיל בהם הנחש. בואו רגע נעשה פוס, ננסה רגע להבין את זה. בגן עדן באופן כללי היו שלוש מציאויות עקרוניות. הייתה מציאות אחת שנקראת האדם, אני מדבר לפני החטא. הייתה מציאות שנייה שנקראת נחש. והייתה מציאות שלישית שנקראת עץ הדעת טוב ורע. באופן מאוד כללי ומאוד ראשוני, האדם זאת אותה הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שהיא כמעט כולה פתוחה אל הטוב, אל האמת, אל הצדק האלוקי. כביכול האלוהים מתגלה דרכה בלי הפרעה. נחש, הוא נחש, הוא יצרה, הוא שטן ומלך המוות, זו אותה הבריאה האלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא, שיש בה הרבה מעטפות, הרבה מחיצות, הרבה קליפות, שהאור האלוקי כמעט חסום לגמרי מלאופייו. למרות שיצר הרע יש בו צד טוב, אנחנו צריכים לעבוד את השם בשני יצרנו, אם כן בצד הטוב שביצר הרע עם היצר הטוב, לכן היצר הרע הוא לא רע מוחלט, אלא יש בו צד טוב שאנחנו צריכים לשתף אותו עם היצר הטוב. בכל אופן, מי הוא הנחש? זו אותה בריאה אלוקית שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, הסתיר את עצמו בתוכה. והסתיר הסתר גדול, הסתר משמעותי. והייתה בריאה ממוצעת בגן עדן, עץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? אומר נפש החיים, כל דעת שבמקרא לשון חיבור, האדם ואדם ידע את חווה אשתו, אישה בתולה ואיש לא ידע וכו'. חוננו מתחר חוכמה בינה ודעת, נשים דעתן קלה, צריך להסביר את כל המושגים האלה. בכל אופן, דעת שווה חיבור. פעם אולי נדבר על זה, נקבל כרגע זה כנתון. אם כן, מה זה עץ הדעת טוב ורע? עץ שמחבר טוב ורע. אם כן, יש טוב כמעט מוחלט אדם, רע כמעט מוחלט נחש, וטוב ורע מעורבב, עץ הדעת. אם אפשר לומר את זה בצורה לא מדויקת, עץ הדעת זה בעצם אדם ונחש ביחד. אדם ונחש מעורבבים. בסדר? עכשיו, כל זמן שאדם הראשון לא אכל מעץ הדעת, מה הייתה מדרגתו? אומר נפש החיים, או בנו של נפש החיים, מדרגתו הייתה אלוקית. טוב. כמעט מושלם, מוחלט. אם ככה, מה קרה כשהוא אכל מעץ הדעת? הוא ירד ממדרגת טוב לטוב ורע. אם כן, אומר נפש החיים, הוא והעולמות הפכו למדרגה של טוב ורע. אז אם ככה, איך זה קרה? בוא נגיד את זה בצורה של סמינריון רגע. אם לאדם הראשון לא היה יצר הרע, אז איך הוא חטא? הרי יצר הרע זה הנחש. אז איך הוא חטא? תשובה, הנחש, שהוא היה רע, ידע שאם הוא יבוא אל הטוב, אין לו סיכוי לשכנע אותו. נכון? מה אמר הנחש? בוא נבוא אל האדם הטוב, בטוב. כלומר, אני אשאל את האדם, תגיד, איזה טוב יותר טוב? טוב משעמם כמו שלך, שלא דורש התגברות על הרע, התמודדות עם הרע והתגברות עליו. או טוב, שהוא התגברות על מכשולים. איזה טוב יותר גדול? הסברה פשוטה אומרת, שטוב שהוא התגברות על הרע והוצאת הטוב מתוך הרע, הוא הרבה יותר גדול. דרך אגב, לפי המקובלים, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, מכל עץ הגן, כולל את כל העצים, כולל עץ הדעת. אדם הראשון צריך לאכול מעץ הדעת. אבל, מוסיף, הוא מעץ הדעת, טוב ורע לא תאכל ממנו. כלומר, לא תאכל ממנו בכלל, לא תאכל ממנו עכשיו. כלומר, אדם הראשון היה צריך לאכול מעץ הדעת בהמשך. כלומר, אחרי שאתה תחיה תקופה משמעותית של טוב גמור, אז תוכל להיפגש עם טוב שיודע להוציא את הטוב מהרע.
היה צריך לאכול מעץ החיים, לא?
וכולי. מה?
היה צריך לאכול.
ואז הוא היה אוכל מעץ החיים.
לא, לפני...
לפני כן לא. לא. לפני כן היה אפשר לומר.
לפני
כן היה מותר לו, גם אם הוא היה אוכל לא היה קורה שום דבר. היה דבר חמור קורה אם היה אוכל מעץ החיים אחר שאכל מעץ הדעת. ועוד כנגד הציווי האלוקי. אבל רגע, בואו לשנייה, לא נתפזר. הנחש אמר, איזה טוב יותר טוב? טוב בלי התמודדות, או טוב עם התמודדות? טוב שמגלה את הטוב רק בטוב, או טוב שמגלה את הטוב גם ברע? הוא לעובדו בכל לבביך, בשני יצריך. עדיין אין כאן יצר הרע לאדם, כי זה לא אצלו. אם כן, המנגנון נקרא את זה ככה, הפיתוי שהנחש פיתה את אדם הראשון, הוא לא הרע, הוא הטוב. רק עוד שנייה אחת. כלומר, מהי הסיבה שבגלל האדם הראשון חטא? לא יצר הרע, יצר הטוב. אדם הראשון חשב שזה יותר טוב לעבוד את השם מתוך התמודדות והתגברות ולגלות את נקודת הקודש שברא, את הטוב שברא, מאשר רק טוב. הטוב שהוא רק טוב זה טוב חלקי, והטוב שהוא הטוב עם הטוב שברא זה טוב שלם, זה טוב יותר רגיון. מה? עוד פעם, אכילה זה לא... אנחנו בגן עדן עכשיו. רגע, שנייה. אנחנו לא בורחים עכשיו למעשה בראשית. אני רוצה רק להגדיר קודם כל עיקרון. מה אנחנו רוצים להרוויח מכל הסיפור הזה? להבין רק מה זה זוהמת נחש כאן בגמרא. עכשיו, כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, מה קרה בעצם? נכנסה בו המציאות שנקראת טוב ורע. ואז הוא והעולמות, אומר בנו של נפשחי, נהיו במדרגה של טוב ורע. זה נקרא זוהמת הנחש. זוהמת הנחש זה אותו כוח הרע שהיה כמעט גמור בנחש, היה מעורבב עם מצדה. האדם והנחש אין ביניהם קואליציה כי אין נקודת מפגש בין טוב לרע. האדם והצדת יש ביניהם קואליציה כי יש ביניהם נקודת מפגש בין טוב לרע. כלומר בין טוב של אדם לטוב ורע של הצדת. ולכן הנחש בהרמומיותו עשה קואליציה עם הצדת כדי להכניע את האדם הראשון. יוצא לפי זה שמה ההפרש העקרוני בין המצב של אדם הראשון לפני החטא למצב השני של אדם הראשון אחרי החטא, שלפני החטא הוא רק עם יצר טוב, אחרי החטא היצר הרע שהיה מחוץ לו, נחש והצד הרע שבעץ הדעת, נהפך להיות חלק ממנו. מה שנקרא בשפת הראשונים, יצר הרע בשלב הראשון היה מחוץ לאדם, ואחר כך הוא נכנס לתוך האדם, הוא נהיה חלק ממנו. כשאדם הראשון אמר בגן עדן אני רוצה, זה הנשמה האלוהית רוצה. כשאדם הראשון אמר אחרי שסולד בגן עדן בעולם הזה, כשאני אומר אני רוצה, אני לא יודע מי זה אני שבתוכי רוצה. האם זה אני הצד הטוב שבי, או אני הצד הרע שבי? האם אני זה הצד האלוהי שבי, או אני זה הצד הבהמי הנחשי הטבעי שבי? מי זה אני הזה? בכל אופן, אם כן, זוהמת הנחש היא הכניסה של הצד הרע, שהוא בעצם אסתר פנים של השם, במציאות שנקראת אדם, הכניסה הזאת לתוך המציאות שנקראת אדם. שואלת הגמרא, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? למה זוהמת הנחש? מאז חטאו של אדם הראשון, לא נסתלקה מהגויים, מאומות העולם. כבר בקושיה אנחנו מבינים שמישראל נסתלקה. אומרת הגמרא, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? אומרת הגמרא שלא עמדו על הר סיני. עם ישראל עמד על הר סיני, לכן פסקה זו המתן. הגויים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו המתן. שימו לב, לא כתוב שלא קיבלו תורה. כתוב שלא עמדו על הר סיני. עצם העמידה בהר סיני הפסיקה את זוהמת הנחש בישראל. להבדיל מהגויים. אנחנו עדיין עוד לפני מתן תורה בכלל. עצם העמידה בסיני, מדבר רגע בלוח זמנים לא מדויק, באלף סיוון הגענו להר סיני, וב זין בסיוון קיבלנו תורה, שישה או שבעה ימים הייתה לקדוש ברוך הוא הזדמנות לסלק מאיתנו את זוהמת הנחש בעמידתנו בסיני. בואו נדבר על זה במושגים מאוד יפים, יסלח לי ריבונו של עולם ותסלחו לי אתם. חס ושלום, כמו אדם שהוא חולה סרטן, חס ושלום, והוא הגיע לאיזשהו מקום שבו שואבים לו את המחלה הממארת הזאת, את הגוף הסרטני הזה. כשאדם הראשון חטא, נכנס בו הסרטן שנקרא נחש, הרע, כל מה שמעכב את הופעת האלוקות בצורה נקייה, מה שנקרא כוחות החיים הטבעיים, בלי הדרכה אלוקית, גוף, נפש ושכל. כשעמדנו בהר סיני, כרגע בשלב הזה, פסקה זו המתנו, כבר חוקי וכל, הרופא שאב את הגידול הסרטני הזה, ונשארנו נקיים, לפי נפש החיים, בשלב הזה לפני חטא העגל, נשארנו נקיים כמו כשאדם הראשון היה בגן עדן לפני החטא. עכשיו הגמרא מפרטת את זה. מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים שלא עמדו על הר סיני? כלומר, שבשעה שבא נחש על חווה. מה זה בא נחש על חווה? הנחש אישיאני ואוכל. או ואוכל. ואוכל או ואוכל? אישיאני. אישיאני, סליחה. ואוכל אני חושב. מה זה אישיאני? אומר רש"י בגמרא, לשון נישואין. מה זאת אומרת? מה, הנחש התחתן עם חווה? אלא מה זה נישואין? נישואין זה חיבור. ואדם ידע את חווה אשתו. אם כן, מה קרה בין הנחש לחווה ואחרי זה לאדם? היה כאן חיבור. היו כאן נישואין. הייתה כאן איזו דבקות, הייתה כאן איזושהי... והיו לאחד. כלומר, מה שהיה כרגע, עד עכשיו, מחוץ לאדם, נהפך עכשיו להיות חלק ממנו. זה לשון נישואין. שבשעה שבה הנחש על חווה, הטיל בזוהמה, 2448 שנה, מאז חטא אדם הראשון שנת אחד לבריאת העולם, עד שנת 2448 לבריאת העולם מעמד הר סיני, עובדי כוכבים שלא, סליחה, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן, 2448 שנה, הסתובבה הזוהמה הזאת בנפש האנושית, כלומר האדם הוא בעצם טוב ורע, אבל כשעמדנו, ישראל עמדו בהר סיני, כשעמדנו בהר סיני, קדוש ברוך הוא שאב את הזוהמה הזאת, לעומת זאת, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זוהמתן. אם כן, מה אנחנו רואים? אם עכשיו אנחנו נשאל שאלת פקיעות, מה קרה במעמד הר סיני לפי הגמרא? תשובה, שתי מילים. שתי מילים. פסקה זוהמה. שלוש מילים, פסקה זוהמה מישראל. זהו. הפסיקה זוהמה. לא כתוב שקיבלנו תורה. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לנסות להבין מה כתוב פה. מה זאת אומרת פסקה זוהמתן ואומות העולם? לא פסקה זוהמתן. מה זה? מה? זוהמה זה אותו הכוח הנחשי שנקרא רע, כלומר כוחות חיים טבעיים, גוף נפש שכל, שלא מוארים מאור הנשמה, שכשהם פועלים בלי אור הנשמה, זה חורבן. מה? נגיע לשם. נגיע, נגיע. אנחנו הולכים לדבר על ארבע תקופות. אנחנו הולכים לדבר על תקופה א', שאדם הראשון לפני החטא, לפני הזוהמה, תקופה ב', אדם הראשון לאחר החטא, עד 2448 מעמד הר סיני, תקופה ג', 40 יום בין מעמד הר סיני לחטא העגל, ותקופה 4, מחטא העגל והלאה. ואנחנו נראה, לפחות לפי נפש החיים ואחרים, שהמדרגה שעם ישראל היה בה בין מעמד הר סיני לחטא העגל, היא אותה המדרגה שאדם הראשון היה בה לפני החטא. ואני מוסיף, והמדרגה שעם ישראל הגיע אליה לאחר חטא העגל, היא לא המדרגה, וכאן החידוש הגדול, היא לא המדרגה שאדם הראשון הגיע אליה לאחר החטא. הראיה, שלא כתוב בגמרא בשום מקום, הנה פה למשל, כאן נגמרת הסוגיה, שישראל שחטאו בעגל, חזרה זוהמתן. לא כתוב. אמנם בנפש החיים, אמנם, רגע, אני חייב להיות הגון, אמנם בנפש החיים, הוא כותב שחזרה הזוהמה כבתחילה, אבל א', יש לי קושייה, זה לא כתוב בגמרא, וב', הרב ציודה גם אומר אחרת, ותכף נראה שזה גם זה, זה כנראה אילו קרבה לפני הר סיני, משה קיבל תורה מסיני, וגם את נפש החיים, אני יודעתי, אפשר להסביר, וצריך להסביר אחרת. מה זאת אומרת, וחזרה הזוהמה כבתחילה? לא ממש כבתחילה, אלא ציור 2 וציור 4, זה שני ציורים שונים, אנחנו נצייר על הלוח 4 ציורים, ואנחנו נגלה. ששלב 1 ו-3 זהים, שלב 4 ו-2 שונים. שונים. אבל אנחנו בשלב 4, ולא בשלב 2. שונה.
מה?
חטא
הכי גדול.
ודאי, ודאי. חטא העגל. ודאי, לכן הכוזרי שואל. אחרי חטא העגל, מה נשאר מכם? כלום. הכל דיבורי. כן, ארי.
הוא לא הבין שהציבור האלוקי הוא הטוב האמיתי, בטח שלא
הנחש הוא הטוב האלוקי,
הוא
אוהב סדת, שלא
משתבל
את זה,
אדם
כפות
ובחר ובחשובות.
אני אומר
שהאדם
הראשון,
ברמה הרוחנית שלו,
פשוט
לו שהאלוקים זה הטוב האמיתי,
למה לא
בכלל...
זה החטא? תגידי, זה לא קורה במכון מאיר? שאני לא אומר שהרב הוא אלוקים, אבל נגיד, הרב נמצא את החוכמה וניסיון וסייעת דשמיא, אומר לתלמיד פלוני X, אבל התלמיד הפלוני הזה חושב שהוא יותר צדיק ויותר חכם ויותר יודע מרבו, והוא עושה, נקרא לזה, פעולות של צדיקות יתר יותר מרבו. זה לא קורה?
זה קורה, אבל האדם הראשון לא בדרגה
של פשוט מרבו. בסדר, אז הכל יחסי. יש ביטוי כזה אצל הנצרות, להבדיל אלפי הבדלות, יותר צדיק מהאפיפיור. אפיפיור רשע. אבל כאילו יותר צדיק מהאפיפיור. פעם הייתה בדיחה כזאת, סליחה על הציניות.
הייתה איזו תמונה של חסידות אחת, אני רוצה להגיד מהממין. חבל לפשט מה שכתוב פה, אבל היה איזה ציור שהייתה כאן שמש, הנה השמש נגיד, ומתחת לשמש היה את הרבי, ואז שאלו, הרבי נמצא מתחת לשמש. ומה נמצא מעל השמש? אמרה הבדיחה לא מצחיקה, החסידים. החסידים.
אין מעל
השמש.
כל המשמעות שמעל השמש, מתחת לשמש, טבע, מעל הטבע, מתחת לטבע. אז יש דבר כזה.
אני חושב. כן. האם זה שנחש בעצם הוא שכנע את חווה לאכול נץ הדעת, אז המשמעות של ההבנה של חווה זה סוג של דעת של חווה עם הדעת של הנחש?
שאלה מאוד יפה. תסתכל בנציב. הנציב כותב את זה. דרך אגב, היית היום בשיעור ב-12? היית היום בשיעור ב-12?
לא.
לא. אז דיברנו על זה. למה חווה נקראת חווה אחרי החטא? מלשון חיביה. נחש.
אמרת את זה ביום שישי בערב.
מלשון נחש. עכשיו צריך להבין איך זה קשור למה שאתה אמרת.
אה, נחש.
צריך להבין את המשפט הזה. צריך להבין את המשפט הזה, כי אם אתה תחשוב את זה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתך. צריך להבין את המשמעות של המשפט הזה, מה זה אומר? מה? בוודאי. טוב, בבקשה, יניב.
כל מהות החטא היה למעשה עניין
של... חבר'ה, בואו נקשיב רגע, קשה ככה. כל מהות החטא...
היה למעשה עניין של תזמון, עניין של
טיימינג? יש מהמפרשים, בעיקר מהמקובלים, שאומרים שחטא אדם הראשון היה פזיזות. אדם הראשון הקדים את זמנו. כמו מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, בני אפרים מנו לקץ וטעו. יצאו ממצרים לפני הזמן, ואז גם מספר את מה קרה איתם. דרך אגב, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, זה מה שחלק מהציבור החרדי טוען כלפי הציבור הדתי-לאומי, שאנחנו מקדימים את הקץ. עוד לא גאולה. מה אתה מקדים את הקץ? עוד לא הגיע הזמן לצאת מהגלות? טוב, כשנגיע לדבר בסוגיית גאולה, נלמד מה הקריטריונים, ואז נראה אם הגיע הקץ או לא הגיע הקץ. ומי מזדרז לצאת מהגלות לפני הזמן, או מי מתעכב יותר מדי זמן בגלות. כן.
הדבר השני, לא הבנתי מאיפה למעשה מגיעה המציאות הזאת של נחש, ואם באדם אין עדיין יצרה, אז איך נוצרת בכלל האינטראקציה של...
עץ הדעת, בדיוק.
לא, אבל... היה את המציאות
של... תגיד, יש לי שאלה, יש לי שאלה. נגיד חס ושלום, אתה ואני לא מסתדרים. אני לא מסוגל לדבר איתך, אתה לא מסוגל לדבר איתי. נגיד, בסדר? עכשיו, ונגיד שאכפת לנו מהמצב הזה, אז מה אנחנו עושים? אז אתה, נגיד, הולך לצחי, אומר, תשמע צחי, אתה, עורך דין, יכול לייצג גם אותי וגם אותו. כלומר, שנינו, כל אחד מאיתנו, יראה בצחי את הצד שלו. ואז אנחנו מתקשרים דרכו. זה נקרא מתווך. בורר, דרך אגב, על פי כללי ההלכה, מסכת סנהדרין. שלושה, שני בעלי הדין, זה בוחר לו דיין, זה בורר לו דיין, ושניהם ביחד בוחרים את השלישי או אופציה אחרת. או שני הדיינים בוחרים את השלישי. בסדר? אז עץ הדעת זה בעצם המתווך בין האדם לנחש.
לא.
עכשיו, אדם מתווך. כי שני הצדדים של האדם ושל הנחש נמצאים בתוכו. טוב ורע.
לא, אז רגע, זאת
פעם אחרי.
לפני אמרנו, לפני החטא.
לפני החטא.
עץ הדעת הוא טוב ורע.
לא, לא, בסדר. עכשיו זכותי באדם.
לא, בעץ הדעת.
אז רגע, הרב, זאת אומרת שיצר הרע היה קיים באדם גם לפני החטא.
לא, 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 לא. יצר הרע היה נחש. הוא נחש, הוא יצר רע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. ככה חז"ל אומרים.
לא, אז זה לא פעם, זה אני לא...
אין יצר רע באדם.
אז מאיפה זה...
תגיד לי, בעולם הנשמות בגן עדן יש יצר רע? כנראה שלא. לפי מה שמספרים לנו לפחות.
אז זה בדיוק השאלה שלי, זאת אומרת, מאיפה הוא נכנס פתאום למציאות? הרי הוא
חיצוני. מעץ הדעת. הרי הוא ערמומי, הוא יודע שהוא לא יכול. אין שום נקודת מפגש בין הרע לטוב. אז הרע מנסה למצוא טוב, שכביכול הוא יותר טוב מהטוב שלי, ובא לפתות אותי על ידי הטוב היותר טוב. כביכול. אבל אומר ארי בצדק, אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר שהטוב הזה הוא רע, אז למה האדם הראשון שמעת? אז זה מתבחת, לחיות נהנש.
שואלים איפה הקיום בכלל של הנחש,
מאיפה
הוא
הגיע
למציאות?
קדוש ברוך הוא ברא נחש. איפה הנחש? קדוש ברוך הוא ברא נחש.
אני לא מבין איך...
לכן אמרתי כמעט אם שמת לב. אמרתי שאדם הראשון הוא כמעט כולו טוב, כי אם הוא היה כולו טוב הוא היה אלוהים. הנחש הוא כמעט כולו רע, כי אם הוא היה כל כולו רע, אז לא היה בו צד אלוהים, אז אם כן הוא ברא אותו. לכן אמרתי כמעט. ועץ הדעת הוא מורבב.
הזוהמה זה ערבוב?
הזוהמה, לא. הזוהמה זה הנחש.
עץ הדעת זה לא זוהמה?
לא, עץ הדעת זה טוב ורע.
הרב, זאת אומרת, שנייה שלי, ממש אני מתקשה להבין יותר נכון, זה, זאת אומרת, עצם העובדה שיש איזשהו שיח בין הנחש ל...
לא, אין שיח בין, בין הנחש לחווה או הנחש לאדם, יש שיח בין עץ הדעת לאדם. ושיח בין הנחש לעץ הדעת. שכל אחד, שכל אחד מהקצוות תופס את הצד שלו. האדם הראשון מדבר עם עץ הדעת, כי יש בעץ הדעת טוב כמו, כמו שבו. הנחש מדבר עם עץ הדעת, כי יש בעץ הדעת רע כמו שבו. כל אחד תופס את הצד שלו.
אז הרב אפשר להגיד שהשיח הוא למעשה הנחש?
לא. הנחש הוא הרמומי ליצור את השיח. השיח זה עץ הדעת. השיח זה עץ הדעת. הנחש יודע לתפוס את 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 העוקץ. כן. יאיר, כן. מה? טוב, עוד פעם הסתבכנו, התשובה היא כן, אבל אני לא רוצה להתפרט על זה, ברשותך. הייתה לו בחירה על האדם הראשון.
עכשיו, הרב אמר שהנחש, אז יש פה, אז בעצם איזה אור אלוהי גנוז שהוא יותר עמוק כי הוא יותר...
כן, אבל בעולם הזה הוא נחש. בעולם הזה הוא נחש. בעולם הזה הוא רע.
אז אפשר להגיד אבל שהאור שלו זה יותר גדול מאור של טוב כי הוא יותר...
אתה רוצה להגיד שככל שהזוהמה והתאומה יותר גדולה, זה מראה שהאור אלוהי הפנימי הוא יותר גדול. יש משהו כזה בספרים. כן, עוד נדבר על זה דרך אגב.
קודש שבחול.
קודש שבחול, נדבר על זה עוד. דני?
אברהם יצחק ויעקב עם זוהמה?
שאלה יפה, נגיד לזה בהמשך. שאלה חשובה, כלומר, אם פסקה זוהמתן של ישראל רק בהר סיני, אז מה היה עם 12 שבטים?
כלל ופרט, לא?
מה היה עם יעקב, יצחק ואברהם?
אבל זה פרט, אל מול הקבוצה.
שאלה. לא נזלזל בשאלה הזאת. דרך אגב, המשך הסוגיה קצת מקרבת אותנו אחורה. הגענו בסוף הסוגיה פה ל-12 בני יעקב. כלומר, לפחות למאן דאמר הזה בגמרא, פסקה זוהמה ב-12 בני יעקב. אז תשאל, אז מה עם יעקב, יצחק ואברהם? נגיע לזה, הלאה, בהמשך, כן. ברק.
יש
את זה, אבל
ראשון,
מה, מצד
אחד המוסר
והשני,
מצד שני, המתווך כאילו בחיר, כזה היה חווה.
לא, המתווך זה היה עץ הדעת.
המועבר הראשון של החטא, המממש אותו הראשון, זה היה חווה, אבל מצד שני כל החטא קרוי על שם אדם.
שאלה חשובה, ליום חמישי בשעה 12. לא באמת. למה נקודת המוצא הראשונית לחטא הייתה הנקבה, אבל בעצם מי שחטא היה הזכר? זאת השאלה. בסדר. בוא נשמור את זה ל-12. בסדר, זה לא קשור אלינו עכשיו. שאלה יפה. דרך אגב, גם חז"ל מדברים על זה. חז"ל אומרים שכשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, למאן דאמר שעץ הדעת היה גפן, חז"ל אומרים כמה אפשרויות מעץ הדעת, נכון? למאן דאמר שעץ הדעת היה גפן, חז"ל אומרים שחווה כשהיא אכלה את הגפן מעץ הדעת, היא אכלה ענבים. אבל אחר כך, כשהיא נתנה לאדם הראשון, היא עשתה לו יין. כלומר, החטא של עץ הדעת אצל חווה היה ענבים, אצל אדם היה יין. מעניין. מה חז"ל רצו להגיד בזה?
היין משקר.
מה?
היין משקר.
בסדר. צריכים להבין מה כתוב. שאלה שנייה.
אמרנו שחלק מהחטא בעצם המוקדמות של המעשה.
עוד פעם, שעצם החטא...
שבעצם אדם הראשון עשה את המעשה קודם זמן.
לפי הפירוש הזה, כן.
זאת אומרת שהיה צריך קודם כל לחיות רק בטוב, אבל רק אחר כך ניכנס לרע.
נכון.
אנחנו בעולם שלנו, אנחנו יודעים שזה בדיוק הפוך. ילד חי רק ברע,
כן.
ובר מצווה הוא מקבל טוב.
נכון, אבל מצד שני יש מערכת, יש מערכות חינוך שלמות גם בציבור שלנו, שאומרות קודם כל בוא נלמד את הילד רק תורה, שלא ייפגש בכלל עם לימודי חול, אחר כך, בכיתה י' א' י' ב' יש להם את לימודי החול בבגרויות מהירות. יש גישה כזאת גם היום. בוא נטעין אותו, נספיג אותו, נבעיס אותו, לשון להסביע אותו, כן? להאביס אותו, נאביס אותו, סליחה. בקודש, אחרי זה נפגיש אותו עם החול, כי כבר יהיה לו יכולת להתמודד עם החול, נכון.
למה המציאות של האדם בהוויה,
עוד פעם, אתה עכשיו מדבר על העולם שלנו. אנחנו אחרי נמצאים בגן עדן. אנחנו לפני העולם שלנו. אנחנו בעולם הבריאה, לא בעשייה. יערי, כן.
כשאנחנו מדברים פה על הנחש, למה אנחנו מתכוונים נחש?
כוחות חיים טבעיים, לא מכוונים, לא מוארים, לא מנוהלים, על פי הערך האלוקי האינסופי. מה שהתורה קוראת עפר מן האדמה, שאחר כך יתגלה כנחש. מה שהמהר"ל קורא, זה הכי נכון. אפשר פשוט להסביר. כוחות גוף, כוחות נפש, כוחות שכל, שלא מוארים ומכוונים על פי הנשמה. זה נקרא נחש. כלומר, אדם עם יצר אכילה ללא הכוונה, אדם עם יצר כבוד ללא הכוונה, אדם שחושב שהשכל האנושי הוא הכל במציאות, זה נקרא נחש. רגע, שמעת אותי? זה נקרא נחש. אדם שמשמענה אותו כל הזמן זה לאכול ולישון ולקיים את המין, או אגו וכבוד, או עוד איזה אינפורמציה חדשה שהמדע הגיע אליה, זה עיקרי נחש. על הלשון שלי להגיד איזשהו משפט חמור, אבל אני מפחד שלא יבין אותו נכון. בבקשה.
כי
העונש של הנחש, לא יודע העונש, עזוב, זה כרגע לא נושא שלנו.
אז כנראה לפני כן היה גם אפשר להגיד, הוא היה גם כמו אדם,
לא, ממש לא.
שניים ו...
לא, לא. הוא היה מציאות שכמעט... זה אחר כך, הוא היה מציאות שכמעט... מה זה כמו אדם, היו לו רגליים? אנחנו בגן עדן. אנחנו בגן עדן. זה לא העניין אם היו לו רגליים או לא. אדם ראשון היה בגוף. אפר מן האדמה בגן עדן זה אפר, זה גוף, זה חומר. זה אדמה, מה? משהו אחר. תגידו, כמה נהרות יש בעולם?
כמה נהרות?
נהרות, בהי. יותר מארבע, נכון? יותר מארבע. יותר מארבע. כמה נהרות יצאו מגן עדן, מקדם? ארבע. יש רק ארבע נהרות בעולם? לא. שורשי כל הנהרות, שהם לא יודע כמה, אלף בעולם, סתם דוגמה, הם ארבעה. עכשיו, לא בא ממד מאיפה מקור המים. בממד הרוחני. יש נהר שנקרא פרט, יש נהר שנקרא חידקל וכו'. צריך להבין מה זה, מה המשמעויות. טוב, נראה לי שנעצור כאן. מה בעצם היום עשינו? רק שנייה אחת. מה בעצם היום עשינו? אנחנו מתחילים להיכנס לסוגיה, מה בעצם קרה במעמד הר סיני. מה שקרה כרגע ככותרת כאלה שאנחנו לא מבינים אותה, זה פסקה זו המתן של ישראל. אם אנחנו נבין מה קרה בהר סיני, אז אולי נוכל להבין א', מה זה משה קיבל תורה מסיני. כלומר, אם אנחנו רוצים להיות שייכים לתורה באמת, אנחנו צריכים להיות קודם כל שייכים למדרגה של סיני. התורה צריכה להתקבל מתוך סיני. ומה זה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו? איך דיינו? השיעורי בית, נא להכין את פסקה 2 ו-3. שתי פסקאות של הרב צבי יהודה, אחת בלנתיבות ישראל, אחת באור לנתיבתי, פסקאות חשובות ביותר. ביותר. נא להכין את זה, לא להתייאש מהסגנון, קצת קשה, אבל כדאי להכין את זה. כן.